שלום לזאב אלקין, תקווה חדשה.
שלום, שלום, צהריים טובים לכם.
כן, נו, אתה גם, אתה יודע, אתה כבר עברת כמה וכמה מערכות בחירות בחייך, נדמה שזה קצת רדום, לא?
מה אתה רוצה? זאת מערכת בחירות שמתנהלת במקביל למשבר, ורק עכשיו הוציאו אנשים מהסגר, הבטיחו להם שלא יהיו סגרים, ועכשיו גם הודיעו להם אתמול בלילה שיהיה להם גם סגר לפורים, כמתנה מיוחדת לפורים. אז קשה לחפש עוד אקשן של בחירות בתוך הניסיון של הציבור להבין מה פתוח, מה סגור, מתי פותחים אותו, מתי סוגרים אותו, הילדים לומדים, לא לומדים, היום לומדים, מחר לא, מחרתיים כן. בתוך כל הבלגן הזה, אתה חושב שלאנשים יש ראש לבחירות?
אבל איפה? איפה תקווה חדשה בתוך האירוע הזה? כי אתה יודע, התחלתם כהבטחה הגדולה של הבחירות, בינתיים אתם ככה מדשדשים... אני יודעת, 13, עכשיו אתם בסקרים, 13 מנדטים זה כבר לא ההבטחה הגדולה, אז אתה יודע, אולי התפקיד שלכם זה לעורר את הציבור הרדום, כמו שאתה אומר.
שימי לב לכמה עובדות. כשאנחנו מפלגה חדשה שהוקמה רק לפני חודשיים, יחד איתנו הוקמו עוד כמה מפלגות חדשות שלחלקם הבטיחו גדולות ונצורות, אם אתם זוכרים, גם עם שלטים ענקיים בכל רחבי הארץ. וכולנו רואים את זה נגמר, כן? כל המפלגות האלה חלקם לא הגיעו אפילו להירשם למערכת הבחירות, לוועדת הבחירות המרכזית, וחלקם מדשדשים מתחת לאחוז החסימה. אנחנו המפלגה החדשה היחידה, שתוך פרק זמן של חודשיים, הקימה תשתית בסביב 130 מקומות, ערים שונות במדינת ישראל ורשויות מקומיות, מקבלת בכל הסקרים, מאז תחילת מערכת הבחירות, או מקום שני או מקום שלישי, משחקת בליגה של הגדולים, ועוד דבר אחד, שני דברים מאוד מאוד מעניינים. בכל הסקרים, ראש בראש, היחידי שמגיע לתיקו עם נתניהו זה גדעון סער, בין נתניהו ללפיד, אתם יודעים שהפער הוא כמעט 20% ששמים אותם ראש בראש, ודבר אחרון נוסף, זה עצם היכולת להרכיב ממשלה מבחינה פוליטית, כי היחידי פה שיכול לחבר סביבו כוחות שונים, וגם להביא מפלגות ימין לתמוך בו, וגם להביא מפלגות מרכז שמאל לשתף את הפעולה, אז רגיד אותה.
כן, אבל טוב, אני צריך להגיד גם על סקרי התאמה, זה סקרי התאמה כשנעשים כאילו רק שזה ראש בראש, ששמים את כל השחקנים ביחד, אז גדעון הוא לא נמצא, הוא לא מתקרב. אבל, לא,
וזה ברור, כי הקולות של רוצים שינוי ולהחליף נתניהו.
בסדר, אני מסכים, אבל זה קולות, אתה יודע, אבל בסוף אתה עם 13 מנדטים, 14 מנדטים, אתה באמת רואה סרט כזה שגדעון, שיאיר לפיד, שיש לו יותר מנדטים מכם, ובנט וכולי, כולם ייתנו לגדעון עם ה-13-14 מנדטים להוביל את הממשלה, כשעוד יש גוש שיש חתימות, מה שקרה, גוש ליכוד, שס, יהדות התורה והציונות הדתית, שאתם לא תשבו איתם בגלל בן גביר. אתם אמרתם.
אנחנו לא פסלנו את סמוטריץ' אף פעם, פסלנו רק את בן גביר.
וגם את נתניהו.
יש שניים, זאת אומרת, בן גביר ונתניהו פסולים בעיניכם.
נתניהו מתכנסינו, אנחנו הרי קמנו כדי להביא לכנופי שלטון, בגלל שאנחנו חושבים שהוא לא צריך להמשיך לכהן כראש ממשלה. אנחנו אף פעם לא פסלנו את הליכוד כמפלגה מלשבת בממשלה בראשות גדעון סער. אבל התשובה לשאלתכם היא מאוד מאוד פשוט.
זאב? מר אלקין? נעלם לנו מר אלקין?
נעלם.
התפוגג. זה עכשיו עושה לנו מכין לנו
את התרבית שחמד. אז יש לי זמן לתת לך את הוידוי שרציתי לתת לך ולראות איך אתה מגיב.
נו.
תודה, אנחנו חותכים עמוק לאירוע אחר. אחר כך נחזיר את
זה. אז רגע, שנייה, שלא יהיה יותר מדי שתוציא אותי, שאני אהיה בהלם כזה, שאני לא יכול להמשיך לשדר. אני מחכה, את יודעת, הנה הוא בחזרה על הקו. אוקיי, אז אתה אומר, אתם לא פוסלים את הליכוד, אתם פוסלים רק את נתניהו ואת בן גביר, כי גם את בן גביר אתם פוסלים, ועדיין תצטרכו אולי לשבת עם מפלגת העבודה. אני מניח שהגברת את מהרנה עוד מעט דבר עם בית המשפט העליון לא תיפסל, ויכול להיות שזה, זאת אומרת מבחינתך, היא למשל מקובלת יותר מאשר איתמר בן גביר או בנימין נתניהו?
חד משמעית לא, אנחנו הרי לגביה בזמנו הצטרפנו לבקשת הפסילה של חברי מפלגת העבודה שרצו לפסול אותה, אני גם מעריך שכולנו נהיה פטורים מהדילמה הזאת, כי דווקא בגלל הדעות הקיצוניות שלה, אם בית המשפט העליון יחזיר אותה למרות, מפלגת העבודה לא תקבל 7 מנדטים. היא בעצמה גורמת לכך עם העמדות שלה שהיא לא תיבחר לכנסת, לכן מהדילמה הזאת כולם יהיו פטורים. אבל בסופו של דבר, הרי הנושא היא מאוד פשוטה. נתניהו מנסה להגיע בשיניים ובציפורניים ל-61 מנדטים בכל דרך אפשרית. כן, מפה ומשם, וככה, כולל אפילו דרכים נורא מפתיעות, אני חייב להגיד, למשל, לשלוח את פטין מולה לרשות פלסטינית ולבקש תמיכה שלהם עבור נתניהו במגזר הערבי, זה משהו שלא הכרתי בעבר. כן? נתניהו חדש שאני לא מכיר מהלכים מהסוג כזה, ועוד לעשות את זה שבועות ספורים, אחרי שאותם בכירי רשות פלסטינית נתנו לנו מכה קשה בבית הדין בינלאומי בהאג, במקום ללכת להם על הראש, בגלל הפגיעה.
שמעתי את אחמד טיבי אומר שזה שטויות לפני שעה, אז אני לא יודע, אולי אחמד טיבי... אבל בסדר, עשה את המהלך הזה. בוא נתקדם, בוא נתקדם באמת, מה, אבל...
זה, והביאו אותך לתקווה חדשה כדי להיות האופרטור הפוליטי. אז בוא תסביר לנו את האופרציה הפוליטית שככה מרכיבים ממשלה.
שבנט אומר הבוקר שהוא לא יושב עם לפיד, תחת לפיד. ודי ברור שלפיד הוא חלק אינטגרלי מהגוש שלכם.
אז היא בדיוק הנותנת, הרי זה מה שאנחנו אמרנו כבר שבועיים, שואלים אותנו בזכרים, האם אנחנו נשב בממשלה בראשות לפיד, ואנחנו אומרים שלפיד לא יכול להרכיב ממשלה, כי הוא בא מהצד של המרכז שמאל של המפה הפוליטית, הוא יכול להיות רק שותף בממשלה הזאת. והאמירה היום של בנט, שכמובן גם סמוטריץ' וגם מפלגות חרדיות אומרות אותו דבר, היא בדיוק מוכיחה את זה, שלפיד לא יכול להרכיב ממשלה, ולכן היחידי פה בסיטואציה הזאת, אם לנתניהו לא יהיה 61, ואני חושב שהוא מתרחק מ-61, היחידי פה שיוכל לחבר כוחות שנים, ויוכל לשבת גם עם בנט וגם עם לפיד וגם עם מפלגות נוספות, בגלל שהוא מגיע דווקא מהכיוון הזה של מרכז ימין של המפה הפוליטית, היחידי זה גדעון סער.
אגב, לפיד לא יכול, אני שואל, לפיד לא יכול או לא ראוי להיות ראש ממשלה?
לפיד לא יכול, לכן השאלה של...
והוא ראוי אבל? הוא ראוי להיות הראש הממשלה?
שאלה לא רלוונטית.
לא, די, נו, מה זה? את כל יכול להיות לא רלוונטית.
אתה יכול לשאול אותי גם על ניצן הורוביץ וגם על מיכאלי.
אז אני שואל, מי יכול להיות? אתם אומרים ביבי לא ראוי. אתם אומרים, רגע, זאב. אתה אומר, נתניהו לא ראוי. הבנתי.
זה לא עניין שלא ראוי.
מה זה לא ראוי? זה מה שאתם אומרים. אתם אומרים לי...
על נתניהו, שנייה, הרי, שאלת אותי, אני אענה לך. על נתניהו אני אומר דבר מאוד פשוט. הרי אני הייתי לצידו יותר מעשור. נתניהו הוא בן אדם עם הרבה כישרונות ועם הרבה הישגים בפני מדינת ישראל שצריכה להודות לו עליהם. אבל נתניהו אדם שעבר טרנספורמציה בשנה האחרונה, שהשיקול האישי היום אצלו מתגבר על כל שאר הדברים. וברגע שזה קורה, אפילו למנהיג הכי מנוסה, הכי מוכשר שיש, ההחלטות שהוא מקבל הם החלטות בעתיות, ואי אפשר למעשה...
ואתה חי בשלום, נגיד, אני שואל אותך זה, הרי בסופו של דבר אתה היית בשר מבשורה של תנועת הליכוד, ואתה עקבת גם בוודאי על אחרי התהליכים משפטיים. שמעת מה היה לפני יומיים בבית המשפט? בית המשפט אמר שנפל פגם בהתנהלות של היועמ"ש לגבי פתיחת החקירות, וככל הנראה חלק גדול מהחקירות האלה היה תהליך של פישינג. אני שואל אותך עכשיו בתור אדם הגון, בתור אדם ש עקב אחרי הדברים. אתה חי עם זה בשלום מה שנעשה לראש הממשלה?
אז אני אומר לך, אתה לא שמעת אותי מעולם, גם כשאנחנו היום בשני צידי מתרס, אומר שהסיבה לכך שנתניהו צריך לעזוב זה הליך משפטי מול. ההליך המשפטי צריך להתבהר בינו לבין השופטים ומול התביעה בבית המשפט, כמו כל אזרח במדינת ישראל. ורק בית המשפט מרשיע או לא מרשיע במדינת ישראל. אמרתי את זה בעבר ואני אומר את זה.
שאלתי משהו אחר.
שנייה, ראל, מה שמפריע לי מאוד זה העובדה שנתניהו לוקח את ההליך המשפטי האישי שלו, שאני מאחל לו בהצלחה בהליך הזה, ולמעשה מקבל החלטות על גורל המדינה, כמו למשל לצאת לבחירות בעיצומו של משבר הקורונה, מתוך שיקולים אישיים שלו ומשפטיים שלו. זה מה שמפריע, ועל זה הביקורת, ועל זה ההתנגדות.
אוקיי, אז אני, אתה יודע מה, הבנתי, לא, אני שאלתי שאלה אחרת, שאלתי אם אתה חי בשלום עם מה שהתגלה, כי אתה כן קצת מבין בעניינים, אבל כנראה אני לא אקבל את התשובה על הדבר הזה. לא, תגיד לי, אתה יודע מה, לא, אני לא, אני אגיד לך זה, אני אגיד לך, אני מכבד אתכם, הכל טוב ויפה, כולם פה בתוך איזה מאבק, גם אתה חשבת במשך הרבה שנים על מערכת, על איך שמערכת אכיפת החוק מתנהלת, אני יכול להביא לך ציטוטים.
יש לי גם היום.
לפני יומיים התברר, גם אם אתה לא סובל את ראש הממשלה, תן לגמור שאלה, אני מכבד אותך, אתה תקבל כל הזמן בעולם. אני אומר, גם היום, יומיים אחרי שמתברר, ואתה רואה את הסערה, בטח בקרב ימין ומשפטנים שהם מקושרים מימין, אבל גם לא, שאומרים כאילו, חוק יסוד נדרס בעצם באיזשהו מקום, חוק יסוד להרכבת ממשלה, שראש ממשלה עשו עליו פישינג, זה בסדר? רק תגיד לי, בסדר או לא בסדר?
אז התשובה שלי היא כזאת, גם בעבר וגם היום, אני אומר לך, גם עמדתי האישית, ואגב זאת גם עמדה מפלגתית, שבמערכת המשפטית שלנו ומערכת העטיפה שלנו דורשת הרבה שינויים. אנחנו הרי אחת מהמפלגות המעטות ששמנו אפילו תוכנית ברורה שמדברת על כל הנושאים האלה בצורה מאוד ברורה מה אנחנו רוצים לעשות. בנושא המשפטי, לכן עמדותיי לא השתנו. באופן ספציפי, ההליך של עצמו מול נתניהו, א', כמו שאתה זוכר, אני גם עד באחד מהמשפטים האלה, אז אני יכול להתבטא רק בבית המשפט בנושאים האלה בצורה פרטנית, אבל באופן ספציפי, אחרי צריכה לפעול בבית המשפט, זאת העמדה שלנו. אבל אסור שהתהליך האישי הזה של נתניהו בבית המשפט יכריע דברים במדינת ישראל שהם יכולים להיות מאוד דרמטיים לכל אזרח ואזרח. אסור לקחת מדינה לבחירות בעיצומה של מלחמה, ובעיניי משבר קורונה זה כמו מלחמה. תסתכל כמה אנשים איבדנו בחודש וחצי האחרונים. 2,000 קורבנות, כן? אף פעם לא איבדנו איזה מסיבה חיצונית.
כן, זה לא אשמת ראש הממשלה, כן? אנחנו מדברים על מגפה עולמית. אני לא...
על הבחירות,
על הבחירות, זה ברור.
הרי. זאת מגפה עולמית זה נכון, אבל זאת הייתה מגפה עולמית גם ב-11 חודשים שקדמו לזה. אני כשעזבתי את הממשלה בחודש דצמבר, בסוף חודש דצמבר, היה לנו סביב משהו כמו 3,200 קורבנות במשך שנה שלמה. ותוך חודש וחצי המספר הזה חצה...
כן, כי היה את המוטציה הבריטית, ואתה... זה, אתה יודע, כמו שהייתי יכול להביא לך על כל ההתנהלויות של, סליחה, מספר 2 במפלגה שלך, ממלאת מקום ראש הממשלה בעתיד, הגברת דוקטור שאשא ביטון, שאתה יודע, אני יכול להראות לך, זה קצת לא הגון לשחק באשמות של אנשים.
לא, אני אשמח מאוד להתאמת עם זה. אתה יודע מתי פעם אחרונה לקחו משאשא ביטון את הסמכויות? הרי לקחו ממנה סמכויות בחודש אוגוסט. בוא תבדוק מה היו מספרי קורבנותיו ומה הם היום. להפיל עליה את הכישלונות.
אני לא הפלתי עליה, אמרתי שזה...
של חודש וחצי האחרונות, שכבר חצי שנה, אין לה סמכויות. ודווקא הממשלה קיבלה פה החלטות שהביאו בסוף לתוצאה מאוד קשה. החודש שנועד להיות חודש חגיגות של סיום הקורונה, הפך אולי לחודש הכי קשה. לא אולי, אלא לחודש הכי קשה בהתמודדות עם הקורונה, ואיבדנו יותר מ-2,000 איש תוך פרק זמן קצר, ולהפיל את זה על שאשא ביטון זה מפחיד, כי באוגוסט לקחו לה סמכויות, ולכן מי שנושא באחריות על המגדלים שהיו פה ב... חודש ומשהו האחרונים. זה בוודאי, לא יפעת שאשא ביטון.
זאב, אבל אני רוצה, סליחה, להחזיר אותך לעולמי הפרטי הצער, וגם מיפעת שאשא ביטון הקורונה, וגם ממשפט נתניהו, ולשאול אותך ספציפית לגבי העניין הזה של הממשלה, ומה יקרה בבחירות חמישיות. התחלנו פה, אני והראל, לדבר על זה שנראה שלפי המספרים יהיו בחירות חמישיות, וכאמור, שוב אני חוזרת על זה, אתה כאילו הביא אותך לתקווה חדשה בתור מי שאמור להיות התחכן הראשי ולבנות פה את הממשלה הבאה. אתה אומר, לפיד לא יכול להיות ראש ממשלה, אבל אולי בנט כן יכול להיות ראש ממשלה, הרי אין לכם, אין שום סיכוי להקים ממשלה בלעדיו כרגע על הגוש שמתנגד לנתניהו.
באותו דבר את יכולה להגיד גם שום סיכוי להקים ממשלה בלי גדעון סער.
לא, אבל גדעון סער לא ילך עם נתניהו, בעוד בנט, אתה יודע, הוא בכל זאת כרגע לפחות נראה שהוא יותר בקיא של נתניהו.
עם האמירה הזאת אני לא חולק עליה, אבל לכן אנחנו גם אומרים שכל מי שרוצה פה שינוי אמיתי, מי שרוצה שינוי בהתנהלות הממשלה, מי שרוצה שינוי בכל תחומי החיים שלנו, התקווה הבטוחה והיחידה פה לשינוי זה גדעון סער, צודקת, כי הוא לא בקיא של נתניהו ולא ילך נתניהו בשום תנאי.
אבל אין לו ממשלה בלי נפתלי בנט, אז האם לצורך הנציבות כאילו יכול להיות שנפתלי בנט יקבל באמת את חלומו ויוכל להיות ראשון ברוטציה לצורך העניין? אגב,
כמו שאת אמרת ובצדק, שכבר הקמתי כמה ממשלות במדינת ישראל, וגם גדעון הקים כמה ממשלות במדינת ישראל, אני חושב ששנינו ביחד הרכבנו את רוב מוחלט של הממשלות שהיו פה במשהו כמו 20 השנים האחרונות. אז יש כמה כללי ברזל בתהליך הזה. אחד, לא עושים את זה לפני תוצאות סופיות, ובית, לא עושים את זה בשידור. אתם מנסים לשדל אותי לעבור על שתי המצוות האלה בבת אחת.
אז שאלה עקרונית, רוטציה, רוטציה היא אירוע שאתם לוקחים בחשבון, שהוא בצד התוכניות שלכם?
טל, זה לא הזמן להרכיב ממשלות. כרגע אנחנו פונים לציבור, ומשכנעים אותו לתת לנו...
אבל אמרת שלפיד לא יכול, אתה אמרת, תראה, אתה אומר לא הזמן להרכיב ממשלות, אבל כנראה שכחת שאמרת שלפיד לא יכול, אז כן הרכבת לנו פה ממשלה בשידור, לא?
זה לא, לא אני אמרתי שלפיד לא יכול, אלא כל המפלגות שמודיעות שהן לא מוכנות לשבת תחתיו, והן אלה שאומרות את זה. אני רק הזכרתי את האמירות שלהם כאן. אנחנו נדע לעשות את זה. ברגע שלנתניהו לא יהיה 61, ואני מאמין שהוא... מתרחק מ-61, כי אני חושב שרוב הציבור רוצה שינוי, אנחנו נדע להרכיב פה ממשלה. זה יהיה קשה, זה יהיה מורכב, אבל זה אפשרי, כי דווקא גדעון סער הוא המועמד היחידי שידע לחבר תחתיו כוחות שונים, גם מימין.
חוץ מהמנדטים של הליכוד, אתה יודע, הוא יוכל לחבר את כולם, חוץ מהמנדטים של הליכוד. הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, אני אזכיר לך, זאב, שנתניהו הביס את גדעון סער בפריימריז. אז אי אפשר לדחפות על הליכוד, להיפטר מראש הליכוד, שנבחר בבחירות דמוקרטית. אנחנו לא נכחיש את זה, נכון?
קודם כל, אני אגיד על זה שני דברים. אחד, זה חברי סיעת הליכוד יחליטו, כי הליכוד היא מפלגה שאמורה להיות דמוקרטית. ב', לצערי, הליכוד הייתה מפלגה דמוקרטית, אבל תסתכל על התוצאות, מתי הוא פריימריז האחרונים לרשימה בליכוד? לפני שנתיים. וכשהוקמה ממשלה פעם אחת, מאז השנתיים האלה, כבר שלוש פעמים הלכנו לבחירות, לא היו פריימריז. אבל כשהוקמה ממשלה, ארבעה אנשים בעשירייה פותחת של הליכוד, נשארו מחוץ לממשלה. אגב, לא אני, לי אין תלונות. לא רק גדעון סער נשאר מחוץ לממשלה, גלעד ארדן נשלח לגלות לארצות הברית, ניר ברקת נשאר עם הבטחה בכיס להיות שר אוצר, אבל מחוץ לשורות הממשלה, למרות שהוא בעשירייה הפותחת, וגם אבי דיכטר, שגם היה שר בעבר ואיש עם הרבה מאוד זכויות, למרות שהוא בעשירייה הפותחת, נשאר בחוץ. אז להגיד היום שליכוד המפלגה דמוקרטית, שכשמרכיבים ממשלה מתפתפים על התוצאות של הכרעה דמוקרטית, ולא רק אנשים שנניח התנגדו לנתניהו, אבל אפילו אנשים...
אני מבין אז שכל העשירייה... זאב, מר אלקין, אני מבין שכל העשירייה הראשונה של תקווה חדשה היו שרים בממשלת שר.
אנחנו ברגע שנרכיב את הממשלה, נראה כמה יהיו לנו שרים, ובהתאם לזה תתקבל החלטה, אבל אנחנו...
זה מה שקרה עם העשירייה הראשונה בליכוד, נו זאב, אתה איש כל כך רחם.
אנחנו הולכים להקים מפלגה רחבה, שבאמת תחזור להיות מה שליכוד היה בימי בגין ושמיר, מפלגה דמוקרטית, שבה חברי מפלגה יכריעו וירטיבו את הרשימה בעתיד, ושלהכרעה של החברים תהיה משמעות גם אחר כך לגבי אידוש התפקידים. בליכוד מעולם לא היה מצב, ואתה מכיר את ההיסטוריה של הליכוד, שגם כשהיו התמודדויות הכי קשות, מה? אנשים התמודדו מול שמיר, אחר כך הם לא קיינו בממשלתו, אנשים התמודדו מול נתניהו עצמו, כן, גם דוד לוי וגם אחר כך סילבן שלום, הם לא קיינו בתפקידים בכירים בממשלתו, ועוד פעם, נניח גדעון סער התמודד, איזו בגידה.
לא, מישהו אמר, להפך, היה נשאר, אולי עוד, אתה יודע, ראש הממשלה לא יהיה לנצח, אבל אנחנו חייבים לסיים, זאב, אבל אני...
אבל גם אנשים שלא התמודדו מול נתניהו, גיללו אותו בכל מקום. והסתובבו עם הבטחה בכיס להיות שר אוצר שהוצגה מול כל הציבור, נשארו בחוץ.
אז מה, אז מה שמפריע זה ההבטחות שהוא לא קיים, נו באמת.
לא, זה לא הבטחות שהוא לא קיים, אבל אל תגיד לאחרי זה שליכוד המפלגה דמוקרטית.
יש כל עוד יש בפריימריז טוב.
על הדמוקרטיה הזאת, זה עושה מה שבא לו היום במפלגה, היא הפכה למפלגה של איש אחד.
אוקיי, זאב, אני מאוד מודה לך ואני מזמין אותך גם לבוא אליי למקומות אחרים, אתה רואה, זה לא כזה נורא, אנחנו יכולים לדבר ולנהל שיחה הגיונית ותרבותית. לא, עד היום, לא, במקומות אחרים סירבו לי, אז הנה, עכשיו אני שמח, תבוא.
אני לכל מקום לכל
מקום. אוקיי, בשמחה רבה.
בשמחה. מציג את מה שיש לי להציג, אף פעם לא התביישתי ואף פעם לא פחדתי להגיד.
תודה רבה לזאב אלקין בתקווה חדשה, מודה לך שעלית לשוחח איתנו.
תודה רבה לכם ויום טוב.